הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום.
שלום.
כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם פרופסור יוני מנדל.
שלום.
יוני.
נשמע.
לא, זה פרופסור יונתן מנדל.
זה, יוני זה יהיה
שאתה יותר... שאתה פרופסור חבר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ופעם ראשונה בהיסטוריה אני זוכה להגדיר את התואר החדש, ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון בישראל, כנראה היה צריך משבר גדול במזרח התיכון.
בבן גוריון.
ועוסק בעוד המון דברים שניגע בהם, אבל בעיניי אחד הדברים היפהפיים, שהוא גם עיוני, אבל הוא הרבה יותר גבוה, זה עורך המשנה של סדרת מכתוב במכון ון ליר בירושלים, שמוקדשת לתרגום ספרות ערבית לעברית. וכשפטפטנו על מה נדבר, בחרת את הולך על הרוח של סלמן נטור, שעוד בחייו אתה התחלת את התרגום של זה.
נכון.
אז קודם כל שלום.
שלום, תודה רבה שהזמנת אותי, אברום.
נגמר הקטע הפורמלי. ספר לי קצת על סלמן, למי שלא מכיר אותו.
סלמן, רציתי לדבר על הספר הזה, לא רק בגלל שזה הספר הראשון של מכתוב, אלא בגלל שהעבודה שלי עם סלמן והמפגש שלי עם סלמן שינו אותי.
מי זה האיש?
סלמן נטור, סופר, יליד דליה תל קרמל, פורה מאוד, שהגדיר את עצמו כפלסטיני אזרח ישראל, שזה כבר אנחנו רואים יחסית נדיר בתוך, או לא רגיל, בתוך החברה הדרוזית, העדה הדרוזית בישראל. סופר מאוד מאוד פורה, שכתב כמה וכמה ספרים, שפה בעצם...
30 נדמה לי, נכון? יכול להיות, כן. עורך, מתרגם.
נכון, היה גם העורך של אל-ג'דיד, מאוד מאוד מוכר, מאוד מאוד מפורסם, אבל גם עם ראייה מאוד מאוד עמוקה על החיים כאן בארץ הזאת, משהו שהוא בכלל לא שחור ולבן, ואני חושב שהספר הזה מנסה לתת קצת מהסלמן נטור הזה, והמפגש שלי איתו, שהתחיל בתור מפגש בכלל דרך המנחה שלי בקמברידג' שהיה כאן בארץ, והוא רצה לראיין אותו בתוך עוד רבים, אינטלקטואלים יהודים ופלסטינים שהוא ראיין, פתאום היה משהו שהוא נצנץ בו, שהיה איזה מין משהו שהוא מאוד מאוד גם עמוק וגם אנושי, והוא גם זה שגרם לי לתרגם את הספר הראשון בחיי, זה הולך על הרוח, והוא אמר לי, יוני, you can do it, ואנחנו נעשה את זה ביחד. אז אני חייב לו הרבה, אני חייב לו גם על המפגש, וגם על פתיחת הדלת לתרגום, אבל גם על כל הדברים שהוא לימד אותי.
בוא נחלק את השיחה על הספר, ואחרי כן על הפרויקט הזה, המכתוב, שהיו לי כאן כבר כמה שיחות, בין השאר עם אהוב ליבנו, יהודה שנהב, הייתה לנו גם שיחה פה עם אליאס חורי עצמו. כלומר, הספרייה באמת קרובה לליבי בצורה בלתי רגילה, אז נדבר עליה, ואחרי כן נדבר על ההוויה המזרח תיכונית, אתה הולך להיות ראש המחלקה שלנו עוד רגע, אתה הרופא שלנו, שמעבר לספרות ולתרבות, או שהספרות והתרבות משקפות אותה.
נכון, אני מתחיל, התחום שאני, שאפשר יהיה לדבר עליו אחר כך, קוראים לו שפה וחברה, language and society.
אז בוא אחד אחד, בוא נתחיל קודם כל עם הספר. כן. על הרוח זה משהו שבין סיפור מסע לביקורת חברתית. מה קורה כאן בסיפור הזה?
הספר הזה, דבר ראשון, הוא שלושה ספרים, שגם את זה צריך לומר. יש את הספר ספר על הספר, שזה מסע על מסע, וזה בעצם השער הראשון והשער הרביעי של הספר.
הוא נוסע ללונדון לפגוש את החברה הפליטה שלו, ששולחת אותו לבית שען קלאב.
נכון,
כלומר,
נכון.
אז זה מסע לשני הכיוונים בבת
נכון,
אחת.
הוא מסתובב כן. בארץ, ובגלל שהוא יליד 1949, זה אומר שהוא יכול להסתובב במקומות שאחיו הפלסטינים שנמצאים בחו"ל לא יכולים להסתובב. אז לדוגמה, יש פה כבר את הנושא הזה של מי שנשאר ושל מי שנעקר, והוא מרגיש כביכול כמעט חוסר צדק בזה שהוא יכול להסתובב במקומות שהוא לא מכיר. אפרופו הנסיעה לדוגמה לצפת, לספד, שהוא גם עושה את זה. אז יש לנו בספר על הספר, במסע על מסע נסיעה, או מסע גם בתוך הארץ וגם בחול. בארץ הוא נוסע אל הארץ של אחרי 48 ולפני 48, ובחול הוא פוגש פלסטינים שחיו במקור בארץ לפני 48. ואני חושב שכל הזמן יש את הנושא הזה של הנסיעה בפרקים 1 ו-4, ולכן גם הדגש הוא הרבה פעמים על היציאה מהארץ, והחזרה.
מדהים, הוא אומר, איך הגלות יכולה להפוך למולדת. כלומר, אין משהו יותר יהודי מזה, נכון?
כן, נכון, נכון. תראה, הספר קוראים לו גם הולך הר על הרוח. אנחנו דיברנו על זה שהספר מורכב משלושה ספרים. סלמן בחייו אמר לי, יוני, יש לי שם לספר, לכל הקולאז' הזה. אמרתי לו, מה הספר? אמר לי, ואני היהודי האחרון. תקרא לזה ככה, אני היהודי האחרון.
שזה בעצם קניוק בברלין.
כן, מעט סלמן נטור, וגם זה אחד הסיפורים שלו כאן. ואחרי שהוא נפטר, אז הבן שלו מרס אמר לי, אתה זוכר מה אבא אמר? הוא אמר, אני רוצה שיקראו לספר, ואני היהודי האחרון. עכשיו תחשוב, בן אדם שנפטר, והוא מגדיר את עצמו כפלסטין אזרח ישראל, ואני אקרא לספר ואני היהודי האחרון. היה לנו התלבטות לגבי זה, האם צריך למלא את צוואתו זאת ולקרוא לספר ואני היהודי האחרון או לא. בסופו של דבר מי שהתערבה הייתה אלמנתו, נדה, ונדה אמרה, הוא רצה שיקראו לספר הזה כך כשהוא עוד בחיים, והוא יכול להסביר את זה. אחרי מותו, אנחנו נקרא לספר ואני היהודי האחרון, ואין את המישהו הזה שיסביר ויגיד, אני עומד מאחורי זה. ולכן בסוף הלכנו על הולך על הרוח, אבל רק אני אומר את זה שאתה חזרת ואמרת, אין דבר יהודי מזה. יש פה כל הזמן משחק בין היהודי לבין הערבי.
זה בין השאר, לא רק בכתיבה הזו שלו, גם בפעולה הפוליטית והתרבותית שלו, וגם בכתיבה, הוא לא כותב רק פנימה לתוך הקורא הפלסטיני, הוא כותב לכלל הישראלי. אז הוא משתמש בגירויים שהקורא, בהקשר הזה בתרגום שלכם, יכול להבין, זו חוויה שאני יכול להתחבר אליה.
נכון, נכון, נכון. סלמן נטור גם היה לו מסר, הוא רצה לעשות שינוי, והוא רצה לדבר כל הזמן על איזשהו משהו יותר עמוק ויותר פנימי, שהוא תחושה אנושית. הוא אומר בחלק השני של הפרק, בימשון על הלריך, הולכים על הרוח, שיחות בבית שען. הוא אומר, כל הזמן אומרים לי על האנשים בבית שען, שהם גזענים, ואין עם מי לדבר, והם תומכי ליכוד וכו'. אני יודע שלא בתוך כל בן אדם יש איזה גזען קטן שרוצה לצאת, אני יודע שבתוך כל גזען יש בן אדם
טוב שאני צריך לחלץ אותו.
שאני חייב לדבר איתו. וזה כל הספר, כל החלק השני, שהוא שיחות בבית שען, זה על זה. על הפלסטיני שהולך לבקר בבית שען ורוצה לדבר עם האנשים שנמצאים בבית שען.
כן, אבל, שוב, צריך לקרוא את הספר ואת ההקשרים האנושיים הדקים, אבל הוא אימץ כאן נקודת מבט שמאוד הפתיע אותי באיזה מובן, היוסי שהוא בכלל מישהו אחר, שהוא אופה וכל מיני הנגר, הם כולם נכנסים לתוך הקטגוריה שנקראת עם פלסטינאים כמוך. זאת אומרת, כל ישראלי יש לו, כל ישראלי יהודי יש לו איזה פלסטינאי שהוא, לא כולם היו כמוהו, אבל מהכלל הפלסטיני אני לא רוצה לשמוע ואני מפחד ממנו וירא ממנו, והוא בעצם עשה כאן פעולה שהיא קצת הפוכה בהישג שלה, הוא הנציח את הפלסטיני הלכאורה הטוב בעיני הישראלי.
תראה, זה ספר שנכתב במקור בערבית, אז זה אומר שהוא רצה שפלסטינים יקראו ויבינו שבבית שען חיים בני אדם, בתור מישהו שחי בארץ הזאת. אז הוא כן כותב על ביסן מצד אחד.
שזו תקופה שבית שען היא עיר קיצונית.
נכון.
היא עיר שהוא בפיגועים מצד אחד.
נכון, והוא רוצה לדבר עם אימא ששכלה את ביתה בפיגוע, והוא אומר, הכאב של האימא הזאת ששכלה את ביתה בפיגוע, הוא לא שונה במאומה מהאם פלסטינית ששכלה את ביתה בפיגוע או בפעולה של הצבא, והוא שם את שתי האימהות האלה אחת מול השנייה. אני חושב שכל הזמן היה חשוב לסלמן, מצד אחד, לשמור על איזשהו מין יושר כזה ויושרה כזאת של אני לא זז עכשיו ימינה ושמאלה בגלל ש... אלא לדבר על זכויות ולדבר על צדק ולדבר על שוויון ולדבר... ומצד שני גם כל הזמן לדבר על איזשהו רגש הרבה יותר אנושי שאפשר גם להתחבר אליו. אני חושב, הנאום האחרון שהוא נשא בחייו היה, הוא נפטר בפברואר 2016, הנאום האחרון שהוא נתן בחייו היה בסוף 2015, בכנס שאנחנו עשינו באוניברסיטת תל אביב, שקראו לו אנא מין אל יהוד.
שזה מתכתב עם מחמוד ארוויש.
זה מתכתב,
נכון. שתכתוב, אני ערבי.
נכון, וכמובן עם השיר המפורסם של אלמוג בהר, אני מן אל יהוד. זה היה על יהודים.
אה, נכון.
נכון. לא, מחמוד ארוויש כתב גם, אתה צודק, ברגע שה...
על תעודת הזהות שלו, כן.
גם על זה, אבל גם שכשהיהודי לא יסרב, יכיר בכך שיש בו גם ערבי וכשהערבי. כל פנים, אנא מן אל יהוד זה על יהודים מזרחים והשפה הערבית בישראל. וסלמן נטור נתן שם נאום, אחרי זה, אני לא יודע אם אפשר לעשות את זה גם פה, נראה דקה מהנאום שלו בערבית בשביל לראות את זה.
תשלח לי את הלינק ואנחנו נחבר אותו.
בסדר.
כן.
ושם הוא אומר, לא היה, שזה מתחבר גם למחקר שלי, או לנושא עניין שלי, לא היה פשע גדול יותר שביצעה התנועה הציונית כלפי הציבור היהודי בישראל, המזרחי ובכלל, כמו מחיקת השפה הערבית בקרב החברה היהודית.
נגיע לזה יותר
והוא
מאוחר.
והוא אומר, והסיכוי היחיד שלנו היא לכבד את הארץ שאנחנו חיים בה, את האנשים, את הים, את העץ, את הפרח, את הילד, זאת המולדת. ואני חושב שגם, הוא מתחיל את זה גם פה, אתה יודע, אם אנחנו מתחילים עם הקטע של מהי מולדת, שזה קטע מאוד חזק, מולדת זה לא, עכשיו הוא מדבר רק על 48, על כפר הרוס, הוא מדבר מולדת זה אתה, מולדת זה אני, מולדת זה הכפר, מולדת זה האיילה, מולדת זה... אני חושב שמבחינה הזאת היה בסלמן משהו כל כך נדיר, היה קשה מאוד שלא להיות מהופנט ממנו.
האם, בוא נשאר רגע עוד בביוגרפיה שלו.
ורק אתה... לומר שיש, החלק השלישי זה אינתיזר, שזה, שתרגם יהודה שינה, אבל אני ערכתי את הכל, אבל שזה סיפוריו של אבן רבא, בעיקר סביב חיפה. אז יש לנו כן את ההקשר הזה של מסע, ויש לנו את ההקשר של שני מקומות שונים, בית שען מפה וחיפה משם, ויש את המסע פנימה אל הארץ והחוצה אל הארץ, כל הספר הזה הוא בעצם מסע אחד גדול, שזה גם... מסע שאני הלכתי בו עם, עם עיניו של סלמן.
אתה הבלעת שהוא היה פלסטיני-ישראלי, פלסטיני-ישראלי, אבל השאלה היא יותר, צריך פיקסל יותר, לרדת עוד קצת בפיקסלים, הוא היה דרוזי. יש סוגיה בתוך העולם הדרוזי עצמו, האם אנחנו ישראלים או פלסטינים, האם יש לנו כמו במסורת הדרוזית לויאליות לשליט של מקומנו, בסוריה לסורים, בלבנון ללבנונים, בירדן לירדנים, בישראל לישראלים, או שאנחנו חלק מהשלם הפלסטיני. הוא לקח עמדה, כולל בעיתונות שהוא עבד בה וכו', אבל האם היה צריך דרוזי כדי שיספר לישראלים ולפלסטינים את הסיפור שלהם?
תראה, באיזשהו מקום, כן, הנקודה הזאת שהוא לוקח, המבט כביכול, הוא לוקח את, פה בהקשר הזה, כשאנחנו מתרגמים את זה לעברית, הוא לוקח את היהודים רגע לצד ואומר להם, תסתכלו על עצמכם רגע ותסתכלו על המקום הזה, תסתכלו עליו רגע בתרך עיניים שלי, של דרוזי, פלסטיני, ערבי, ונראה לי שהוא, שכן, שהיה צריך אותו בשביל לעשות את זה. אני רק רוצה להדגיש שהיה בו משהו עוד יותר ביקורתי מזה. בזמן שבגליל הדרוזים מחויבים לשרת בצבא, זה לפי חוק, סלמן נטור היה מהראשונים שאמר, לא, אנחנו לא שונים חלק, ז'וזו אולי את הג'זה, חלק לא, שלא...
בלתי נפרד.
בלתי נפרד מהחברה הפלסטינית באופן כללי. הוא כתב ספר שקוראים לו אינטלקאט אל יאשך. אתה השך, אתה הרוצח. כי אתה נתת את האישור לצעירים דרוזים...
לצאת ולהילחם בפלסטינים.
להילחם בפלסטינים. מהבחינה הזאת, אני זוכר, תמיד היה מספר, אתה יודע, הוא היה אומר לי, יוני, אני נתתי הרצאות בכל בית ספר בארץ, בבתי ספר ערבים, בתי ספר יהודים. המקום היחיד שלא נתתי בו הרצאות זה בדלת אל קרמל. כי כל כך הדמות שלו הייתה, מהבחינה, אז אפרופו, הנשחק הזה של היהודי הזה,
אני יכול להבין את זה, כן.
לא, אנחנו הרבה אומרים את זה, יש, היה בזה משהו מאוד מאוד חזק. הוא סיפר לי על עוד, הוא סיפר סיפור מפורסם על חייל דרוזי, אפרופו עזה, שבאחד המבצעים בעזה, הוא נכנס לתוך בית של משפחה פלסטינית בעזה, והוא מצא על השולחן ספר, והספר הוא של סלמן נטור. והוא אומר, החייל הזה חזר אחר כך, והוא סיפר לי את הסיפור הזה, והוא אמר לי, אתה הרגת אותנו, סלמן. אני מגיע לשם, בתור הזה, ואני רואה ספר של השכן שלי, בדלת אל קרמל, מונח על השולחן של המשפחה, שעכשיו אני נכנסתי אליה הביתה, ואני חושב ש... הוא הצליח הרבה פעמים לייצר את ה-impossibility הזה.
אני חושב שיש משהו בכתיבה שלו, שהוא כל הזמן מפלרטט עם מתח. אני אתן לך דוגמה. שוב, הספר עדין, הוא קל, הוא כמעט מרחף, והצלחת, אני
ולכן
חושב...
ולכן ימשון על הריח, גם הולך על
הרוח. על הרוח, כן. זה לא נוגע, נוגע ולא נוגע. וגם בתרגום שמרתם על הכלילות שמחביאה מטענים של מיליון טון. אני אתן לך דוגמה על מתח שריתק אותי, בחירת השמות שלו. אז הוא מדבר על מה? חיריה, בסדר?
כן.
חיריה שלך ושלי, זאת המזבלה.
נכון.
שבילדותי עוד כשנסענו, הריחות היו בלתי נסבלים, היום זה כבר פארק אריאל שרון, אולי זה מתאים דווקא, אני לא יודע. אבל חיריה היא קודם כל המילה. אנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים? בוקר טוב זה אסבח אל חר,
נכון.
ואתה אומר בעברית המדוברת אין חר,
נכון.
שזה טוב, מעניק, כלומר נכון, זה היה נכון. כפר שזה היה שמו.
נכון.
אוקיי? אז והוא לוקח את המזבלה, הוא אומר, בשבילכם זה מזבלה בזיכרון שלנו, זה הדבר הגבוה, הטוב, הנדיב.
נכון, בעצם יש פה היפוך של 180 מעלות, אתה שומע חירייה.
באותה מילה.
אתה שומע זבל, אתה שומע משהו נמוך. הדבר האחרון שאתה חושב עליו, אחד זה על כפר, שגרים בו אנשים, דבר שני, על כפר שהמשמעות שלו היא ההפך הגמור מהמילה שהיא בעברית. אותו דבר, חירייה וחירייה. והוא כותב, אם אתה הזכרת, אז אני רושם את זה כאן, הוא כותב הרבה על חוויית שדה התעופה, גם ביציאה מהארץ, גם בכניסה אל הארץ, על דלתות הזכוכית שתכף אפשר לדבר עליהן, על מה קורה לו כשהוא מגיע לשדה התעופה בלונדון, כמובן הוא נעצר בגלל כיס של סקית של זעתר,
כן.
וזה כאילו הנשק הפלסטיני הסודי, אתם מפילים עלינו נפלם ואנחנו נרסס אתכם בזעתר. היה לו גם כל הזמן סוחריה כזאת, איזשהו מין ציניות והומור שחור, אז הוא כותב כאן על החוויה של שדה התעופה, שהיא חוויה שבטוח מוכרת לכל ערבי בארץ, שבה מוזכרת לו שוב ערביותו. בנסיעה לשדה התעופה הרגשתי מחנק. זה קרה כשפניתי במחלף בן גוריון. עשיתי את דרכי בכביש המתעכל לכיוון שדה התעופה. השדה הרובץ על אדמות הכפר המבורך אל חיוריה. אל חיוריה. כפר ששמו ומשמעותו נהירים רק למדברים בשפתו, בעוד האחרים, אלה המתכחשים אליו, ללשונו, לתושביו, לסיפורו, רואים בו מזבלה בלבד.
אז קח את הטקסט הזה, בוא נהיה רגע ספרותיים ולא תרבותיים, במובן שמחפשים, לא יודע, רק ספרותיים. מתח אחד זה המתח שנכנסים לשדה התעופה, ואנחנו לא יודעים שהוא יושב על אדמות, קרוב לאדמות כפר א', אבל הוא יש לו זיכרון, ותכף נגיע לזיכרונות שלו. מתח שני, היהודי עובר כאילו כלום, ולפלסטיני אומרים, תעמוד בצד. Mm-hmm. אתה לא יודע, אבל מאחורה יש מדבקות על הדרכון, ומדבקות נדמה לי שמתחילות בשורה 6, אומרות שצריך את הבידוק הכי חמור, ואז ייקחו אותך הצידה. זה מתח שהוא בתוך הסיפור, הוא כותב אותו. ואז יש מתח אחר. תקרא רגע את השורה הראשונה, את השתיים של השורות הראשונות, עוד פעם.
בנסיעה לשדה התעופה הרגשתי מחנק.
עד כאן. מאיר אריאלת, השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב, אחר כך כבר יותר קל הלחץ. זאת אומרת, הוא אומר לישראלי, תקשיב, שאתה נוסע כדי להשתחרר מהלחצים, הם כולם עוברים אליי. הוא כמעט כל משפט שלו, כל אנקדוטה שלו, יש מלמטה עוד 3 קומות.
נכון, נכון, נכון. נכון. לא, יש שם הרבה קומות נוספים. הוא כותב המון על שמות, והמון על...
כן.
אני, יש לי פה עוד קטע, שגם הוא תורגם לעברית, אני אקרא אותו בערבית. תגיירת אל-אסמא כת'ירן. השמות השתנו פעמים רבות. אל-מג'ד אל-סארת מג'דל. والبصه صارت شلومي والجعونه صارت كريات شمونه تغيرت الاسماء وتغيرت الملامح لماذا يخاف المحتلون من اسماء المكان
لمور
المجد الافخال لمجدل والبصه افخال شلومي والجعونه جعونه افخال كريات شمونه الشموت اشتنوا وتوي البنين اشتنوا مدوع مفخد الكوبش كل كخ مشموت المكان ויש פה ההתנקרות שהוא מדבר עליה, או ההתכחשות, או... כל הזמן זה חוזר גם למתח מול הערבי, הבן אדם, וגם למתח מול הערבי, המקום.
אחד הדברים שתמיד משעשעים אותי ברמה של עצב, זה באמת מאבק השמות. אתה מסתובב ביפו, שעדיין רובה ערבי, מוסלמי ונוצרי. רחוב הבעל שם טוב, רחוב רבי נחמן, רחוב חב"ד. חבר'ה, זה לא שלהם, תיתנו לבן אדם לגור ברחובות של תרבותו. לא, 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 אנחנו נאבקים על... אז יש חסידי חב"ד בקהילה המוסלמית ביפו. בואו נלך קצת הלאה. הוא בכתיבה שלו, הוא גם מקיים את הדיאלוג עם החברה היהודית כל הזמן, דיברנו על זה, אבל הוא גם לא מפחד לגעת בגן העדן הפלסטיני האבוד. כשהוא משחזר אותו, זאת פלסטין, התרבות שלה, הריחות שלה, העיר הפלסטינית, הכפר, והוא מדבר מנקודת מבט של מי שהכפר שלו, דאלית אל כרמל, לא נפגע כלל. זאת אומרת, כאן יש את המתח הפנימי פלסטיני, שהפלסטיני הפליט, לא אוהב את ההוא של 48 שנשאר בארץ. אז הוא בעצם אומר לפלסטיני, אני שומר לך על הזיכרונות.
בספר אחר לחלוטין, לא של סלמן, של היומן איגרות של מחמוד דרוויש וסמיח אל-קאסם, אז סמיח אל-קאסם כותב, אני, לא זוכר, אין לי ציטוט מדויק, אני בוש בך על זה שעזבת, אני נחלם על זה שאני נשארתי, משהו
כן,
בסגנון
זה
הזה.
זה המתח, כן.
יש מתח שבין כן. זה שנשאר לבין זה שעזב, מדוע הוא נשאר ולא עזב, או מדוע הוא לא נעקר מאדמתו, ומה הסיפור של הדרוזים באזור דלת אל קרמל ואחרים. אני חושב שהדרך שלו להתמודד עם המתח הזה היא דבר ראשון להקדיש את חייו לעשיית צדק, או לנסות לאחות, ולהגיד אני המטרה שלי היא להכיר ליהודים את ההיסטוריה של הפלסטינית, לדבר עם הפלסטיני שבחול ולהגיד לו אני זוכר אותך, ואני אלך בארץ ואסתובב בה עם עיניך, ולנסות ולהגיע לאיזשהו צדק שהוא היסטורי, אבל אני חושב שבכלל אחד הדרכים שמאפשרות לו להתמודד עם המתח הזה, היא גם ביקורת עצמית, שהוא לא חף ממנה בכלל בכלל, על מה הפלסטינים בישראל יודעים ומה הם לא יודעים מבחינת היכרות עם ההיסטוריה של הארץ, אבל גם אפילו איזשהו מין התייחסות יותר עדינה אולי, או משהו, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה כך, להיסטוריה של הארץ. יש קטע, אתה זוכר של עם הכפר שלהם והקצין הבריטי.
אוי, זה נהדר שהוא יושב לו על הכתפיים.
נכון. כן, בוא נעשה את זה, רק כי זה, כן. הרבה פעמים זה הדרך שלו לספר את כן. סיפור. היה פעם בכפר שלנו קצין בריטי, שאהב להתעמר בתושבים ולהורות סתם כך בלי סיבה, שעל כולם לצאת מהבתים ולהתכנס בחצר המרכזית של הכפר. בדרך כלל עמדו שם אנשים שעה, שעתיים, עד שאמר להם לחזור לבתים. יום אחד החליט אבו סלאח להתנקם בו. הוא חיכה לרגע שבו הודיע הקצין הבריטי לתושבים להתכנס בחצר הכפר, טיפס לגג ביתו במקום לצאת החוצה. צרח עליו הקצין, "Come on, come on here." צרח עליו אבו סלאח בחזרה, "Come on into." יעני, בוא הנה אתה. אני משותק, לא מסוגל ללכת. אם אני אנסה לזוז, אני עשוי ליפול ולשבור את המפרקת. התקרב אליו הקצין ואמר לו, "בוא, אני אעזור לך לרדת." עמד הקצין כשגבו צמוד אל הקיר, הוא ביקש מאבו סלאח לשחרר, לשלשל את רגליו ולהניח אותן על כתפיו. חיש מהר היה אבו סלאח רחוב על כתפיו של הקצין. הקצין החל ללכת ועל כתפיו אבו סלאח. קירב אבו סלאח את ידיו לפיו וקרא בקול גדול. יא אהל אל-בלד, תושבי הכפר היקרים, וואללהי רקבנהום, חי אלוהים, אנחנו רוכבים עליהם, רקבנהום זי אל-חמיר, רוכבים עליהם כאילו הם היו חמורים, רקבנה בריטניה לעוזמה, רוכבים על גב בריטניה הגדולה. האנשים החלו למחוא כפיים וכו'.
כן, זה ההומור הנפלא.
ואחר כך כמובן בסוף כשהקצין מגלה את זה, אז הוא כבר מפליא בו את מכותיו, אבל העניין הוא, אני חושב שסלמן, אחד הדברים שהוא מצליח לעשות, זה לשמור על איזושהי חוויה שאין בה גיבור שהוא גיבור.
כולם פגומים אצלו.
כולם פגומים אצלו, ומהבחינה הזאת הוא גם מתכתב כמובן אל אל-מוטשה, אל האופסימיסט של אמיל חביבי, ועם סעיד אבל נחס אל-מוטשה, שזה גם עולה בספר של אינתיזר, המתנה, כל הזמן נמצאים שם באיזשהו מצב של המתנה.
אתה כותב בסיכום, באחרית דבר, סליחה שאני מדלג כן, כבר כן, לשם, כן. אתה כותב, ההומניזם של נטור, האיש שכתב על אודות בני אדם ועבור בני אדם, עיצב אותו לאיש רוח המייצר שיח, וכו' וכו', ההתמקדות במוגבלות האנושית, בטעויות, בכישלונות, בחלומות, והעובדה שבמרכז העלילה הציב תמיד גיבורים שהם אנטי גיבורים.
נכון.
וזה הופך, אני גם יכול להבין, גם אני לא מושלם.
נכון, מהבחינה הזאת, הכתיבה שלו הייתה כתיבה קטנה גדולה.
כן. בוא נרחיב אותו לרגע לפני שנעזוב אותו למקומות הבאים. על ההומור דיברנו, על פירוק המתחים, על הגזען שבאדם והאדם שבגזען.
על המון... יכולת לראות את המולדת כן. בתור משהו שהוא לא רק פלסטיני, רק יהודי.
והוא לא רק עימותי.
נכון, אלא משהו שיכול בעצם...
הוא מתכתב אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה, אולי עם שני הכותבים הכי דרמטיים על אודות הגורל הפלסטיני בדור שלו, הוא מתכתב גם עם מחמוד דרוויש וגם עם אליאס חורי. באיזה מובן? מחמוד דרוויש פלסטיני, במוקשר הזה מבירווה, מה שנקרא ערבי ישראלי, הוא לא ראה את עצמו כישראלי בשום צורה, וכשהיא אומרת לו, שפדווה אומרת לו, החברה של סלמן, של המספר בלונדון, אומרת לו את הצוואה שלה, אל תשכחו את הבית, אל תשכחו את הדרך הביתה, שביל מרוצף אבנים שחורות וכולי, אתה שומע את... מחמוד דרוויש הולך אל הבית שלו בפואמה, למה נטשת את הסוס לבדו? אתה שומע את הבית, הנטוש, ומה קרה שם? אז זאת התכתבות אחת, עצומה, ויש המון מקומות שהוא נוגע בשירתו של דרוויש, ואליאס חורי שבעבורי, כמי שקורא את זה רק בעברית, אין לי לצערי את הזכות שלך להבין את זה בשפת המקור, הבאבל שמס שלו זה ספר ענק ב... שהשפיע עליי הכי הרבה מכולם, הוא ספר רך. והוא כותב על הנכבה גם ברכות. וההרגשה שלי שהוא בגודל שלהם, הוא בגודל של מחמוד דרוויש, הוא בגודל של אליאס חורי שיאריך ימים ושנים, הוא עצום.
נכון. אני חושב שזה, שהעובדה ששמת אותו לגעת שני ענקים, היא צודקת, היא נכונה. סלמן נטור, לפי דעתי לא זכה למעמד המגיע לו, דווקא בגלל שהוא היה כותב יותר...
אתה כותב הקטן שדיברת עליו.
נכון, האנושי, הסיפור, הרבה פעמים הסיפור הוא סובב, אתה יודע, השייח מכורת הפנים שתרגם יהודה, שבעצם כל מפת פלסטין נמצאת לו על הקמטים שעל הפנים, סיפורים של הזקנים שזוכרים, שנזכרים, תחושת... אשמה קצת כל הזמן על זה שנשאר ושלא מכיר מספיק וכו'. אבל כן, אני חושב שזה נכון יהיה להעמיד אותו בשורה אחת עם אותם גדולים, גם בגלל שאצל מחמוד דרוויש, ואני חושב שזה נמצא בהרבה מאוד מקומות, יש את אותה אנושיות שנמצאת אצל סלמן, ולפעמים פשוט אצל מחמוד דרוויש זה לוקח כיוון הרבה יותר לאומי, או להגיד יותר מזה. אבל כן יש לו, אתה יודע, את הפקיר ביראיריקה, חשוב על, 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 כשאין לך מים, חשוב כן. על אלה ש... או לחליפין על ה... ברגע שהיהודי ידע להודות בערבי שקיים בתוכו, הרי מה זה? הוא אין אל יהודי לאחיר. היהודי שהוא לוקח אותו טרמפ, היהודי המבוגר הזקן, רואה את טוב ליבו,
אתה יהודי טוב,
שאומר לו, אני אקח אותך, אדוני, עד לאן שתרצה, אני אקח אותך עד הבית, הוא אומר לו, וואלה, לא נשארו עוד יהודים כמוך, אתה יהודי אחרון, אתה מייצג לי איזשהו משהו מפה, אני חושב שהטשטוש הזה זה משהו שמחמוד דרוויש גם...
אולי באמת בעת אחרת נצטרך לדבר, האם סופר פלסטיני שגר בישראל, משמע מתמניה ו-40, בני 48, יכול להגיע לגדולה בעולם הערבי באותה מידה. אולי באמת צריך לעשות את מה שהוא עשה כאן את הגולה, אבל בוא נלך הלאה. תספר לי על ספריית מכתוב. כלומר, אני יודע, אני מחור, יש לי מדף שלם, אבל ספר על הפרויקט הזה.
אני אתחיל עם הפרויקט הזה, מנקודת המבט שלי, רגע, אני שם את הכובע של החוקר, רגע, לפני שאני עורך משנה. לא, אבל בסדר, אנחנו פה בחברותה.
כן.
לא, לא.
לא כבד.
לא כבד. כתבתי את הדוקטורט ואת המחקר של הפוסט-דוקטורט על תחום אחר, לא על תחום התרגום.
על הוראת הלשון.
על הוראת הערבית ובאיזשהו מקום, על המקום של הערבית בארץ, ואולי על סוג התיווך שמתקיים פה בארץ בין התלמיד היהודי לבין השפה והתרבות הערבית. ואני מתאר שם איזשהו מין מהלך, שבו הערבית, שפעם הייתה שדה מאוד מאוד ערבי, פעם...
שכמו שקראת לו בספר האחרון שלך, הלטינית של המזרח נכון, התיכוני, הייתה לינגווה ש... פרנקווה.
נכון, לא, אבל לפני שהייתה לטינית, אז אני אומר, היא הייתה במרחב הערבי, מה שקורה אחר כך זה עם המעבר של יהודים יוצאי אוניברסיטאות גרמניות, הם אומרים, אנחנו צריכים שהערבית תהיה לטינית של המזרח התיכון.
בפורמולות, בדרך הוראה,
נכון, כן. קצת כמו הלטינית ששימשה בגרמניה, אז יש לנו פה איזשהו תהליך של you name it.
אירופיזציה.
אירופיזציה, אקדמיזציה, אוריינטליזציה, משהו
בסדר. אני רוצה להפריע לך לרגע.
אבל לא, אבל רק אני אומר, שנייה, שנייה, זה. ואחר כך תהליך אחר שקוראים אולי ביטחוניזציה של ערבית, שקוראים...
בוא תלמד כדי שתהיה מחברת.
אבל הסיפור הוא שיש לנו תיווך שבין התלמיד היהודי אל בין השפה ותרבות הערבית, והתיווך הזה הולך ונהיה רק יהודי, ישראלי, ציוני.
שימושי.
שימושי, שבו אם אתה בוגר 8200, יש לך, ועשית תואר ראשון בשפה וספרות ערבית בהקשר, יש לך יותר סיכוי להצליח בתחום הזה של שפה וספרות ערבית, או שפה והוראת ערבית, מאשר ערבי שמדבר את הערבית הספרותית והמדוברת, ומכיר את התרבות הערבית על פניה. זה אומר שיש לנו שדה שהוא קשור לערבית, אבל הוא כמעט ללא ערבים. עכשיו בוא ניקח עוד שדות. בוא ניקח את שדה היועצים לענייני ערבים.
רק עוד בשדה הזה, סיפר לי פעם רובי ריבלין, שמלבד היותנו קולגות מהעולם הציבורי, אנחנו גם קרובי משפחה וגם חברי ילדות. והכרתי את אביו.
שתרגם את הקוראן.
את הקוראן לעברית, עם תמיכה של ביאליק, כלומר, תרגום נפלא בעיניי. בוא נגיד, הוא הצליח לשמר שם אווירה מקראית, במובן הזה, וסיפר לי שבן יהודה, כשהוא שלח את אבא שלו לפרנקפורט, ללמוד מה שלמדו שם, הוא התחיל את הפרויקט הזה על הדרך, ללמוד ערבית, אמר בן יהודה, ערבית היא השפה האחות שלנו, היא הייתה שימושית המון שנים, יש לה הרבה יותר מילים, כדי להעשיר את העברית שישנה כל כך הרבה שנים, בוא נלך אל האחות וניקח אותה, לך תלמד ערבית, אדון יוסף יואל ריבלין, כדי להביא מהשדה הערבי אל השדה העברי המתחדש. אוקיי, ואמרת, סליחה, זו הייתה אנקדוטה.
על אליעזר בן יהודה יש לי עוד משהו להוסיף.
לא, 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 רגע, תישאר רגע בשדה השני.
אבל אם אנחנו במרחב הזה של הוראת הערבית, אנחנו רואים איך המרחב הזה הופך להיות מרחב יהודי. יהודי, ישראלי, ציוני, ולפעמים ביטחוני.
זה לא בטוח, רגע, רק שנייה. יהודה שנהב, שהזכרנו אותו לטובה כבר כל כך הרבה פעמים, כבר לא נעים לי להזכיר אותו, פעם אמר לי שבימי ילדותינו למעלה מ-50% מהבתים דיברו ערבית או שמעו ערבית, או התרבות הייתה שם.
בארץ בשנות ה-50, מעל 50% ידעו ערבית ברמה גבוהה מאוד, אם לא בתור שפה ראשונה, כולל הערבים אזרחי ישראל ויהודים
יוצאי. ובבית גם שמעו את התרבות הערבית, אם בשירה ואם בספרות וכו'. הוא אומר, היום פחות מ-2%, אם בכלל. כלומר, זאת ה... נחיתה העצומה.
נכון.
כלומר, אלה שאתה מדבר עליהם, הם בכלל ריינג'רים בשמורת טבע.
נכון, אבל אני צריך, אבל שנייה, זה נושא הבא, ברשותך. אני
אוקיי.
מסיים את ה...
יוני, אתה לא בלתי נשלט.
לא, אני קדימה. אומר שזה חשוב שאני אגיע לזה. דיברנו על התחום הזה שקוראים לו ערבית, ומה קרה לו? הוא הפך לנשלט על ידי יהודים, בסדר? מי המפקח, מי המפקחת, מי המורה, מי כותב את ספרי הלימוד וכו' וכו'. בוא ניקח עוד שדות שקשורים לתיווך. יועץ לענייני ערבים של עיריית ירושלים.
משרד ראש הממשלה.
יועץ לענייני ערבים של עיריית ירושלים, הוא יהיה פלסטיני?
לא. הוא לא חשין.
פרשן לענייני ערבים, כתב לענייני ערבים, מרצה ללימודי מזרח תיכון, מרצה לשפה וספרות, הפעם הראשונה שהאוניברסיטה העברית בירושלים, שהוקמה ב-1925, מביאה טניור פרופסור לשפה וספרות ערבית, אמיתי, שהוא חבר, זה קורה 100 שנה אחרי הקמת המחלקה לשפה וספרות ערבית, אוקיי? כשהוא מוקם ב-1926, יש לו 10 מייסדים, כולם 10 יהודים אשכנזים.
מה זה אומר? ניחוס תרבותי?
כן, זה אומר שלערבים כמעט ואין מקום באותם מרחבים שיש תיווך שבין העולם הערבי לבין העולם שאנחנו חיים בו פה עכשיו, החברה היהודית בישראל.
זאת העובדה, מה המשמעות, למה זה?
ואחד, יש פה את העניין של חשש. בתחום שלי, ממש של ערבית, היה חשש מי יוביל את התחום הזה. בשפה מחוץ למקומה, אני מדבר על זה ואומר, שאחד הדברים שחוששים מהם, הוא מה יקרה אם הערבים יובילו את התחום של הערבית. אחד מהיועצים המפורסמים אומר, אנחנו חייבים לוודא שהערבית תלמד ללא סנטימנטים, ללא רגש. חייבים לוודא שבמפגש שבין יהודים לערבים יהיה תמיד נציג של הממשל הצבאי. עכשיו, מה שאני אומר זה שגם, עכשיו אני חוזר לתרגום, כי אתה רצית לשאול על תרגום, אז אני סוגר סוגריים.
על מכתוב.
גם בתחום הזה של התרגום, מערבית לעברית, שזה תחום שבעצם לרוב היהודים בארץ, כמו שאתה, אינטר תפדלק, רוב היהודים בארץ לא יכולים לקרוא את השפה הערבית. אז מי שאחראי לדבר העצום הזה של העברה תרבותית מכל העולם הערבי אל הספר בעברית, היו by and large יהודים בלבד. מלבד אנטון שמאס, יחידי סגולה.
הרבה סקוט.
מוחמד חמזה גנאים, יחידי סגולה. נעים הריידה אולי קצת. כי רוב רובם, 98-99% של האנשים שהעבירו לנו את התרבות הערבית אל העברית, היו יהודים. הרבה פעמים היו יהודים ישראלים, ציונים, עם עבר ביטחוני כזה או אחר, ויש עם זה בעיה. אנחנו חייבים לוודא שהמרחב הזה שקוראים לו העברה תרבותית שבין הערבית לבין העברית, יהיה מרחב שבו יש מקום לערבי, שבו יש מקום לפלסטיני, כי אם לא, זה יהיה מרחב שמנציח את יחסי הכוח הקיימים. זה מה שקורה בהוראת הערבית, זה מה שקורה בפרשנות על ענייני ערבים, זה מה שקורה בכתבים לענייני ערבים, זה מה שקוראים בייעוץ לענייני ערבים, כל התחומים האלה. יש בהם יחסי כוח מאוד ברורים בין הערבי ליהודי, בגלל שהם תחומים עם מונופול יהודי ועם מקבלי החלטות יהודים בצורה מאוד ברורה. ולכן במכתוב אנחנו אמרנו, וכמובן זה לא רק בגלל המחקר שלי, זה בגלל, אפרופו סלמן נטור, סלמן נטור ויהודה שנב, חברנו, אחד הדברים שהם אמרו זה שחייבים לתרגם אחרת. הפלסטיני, הערבי, אזרח ישראל, חייב לקחת חלק בהחלטות למה מתרגמים, את מה מתרגמים, איך מתרגמים, מה לא מתרגמים. לא יכול להיות שאנחנו נדבר על פרויקט שהוא גשר בין הערבים ליהודים, שבו היהודי מתרגם, היהודי בוחר, היהודי עורך לשונית, היהודי עורך ספרותית, היהודי שולח לבית הוצאה לאור יהודי. איפה הגשר?
תראה, אתה צודק בדור שתם, אבל כשאתה רואה את... אתה רואה סלמן מסוודה, אוקיי? ואתה רואה את המקביל שלו ב...
ג'קי חורי?
לא, ג'קי חורי, ויש את מוחמד...
דראושה.
דראושה, לא.
לא, אתה מדבר על מוחמד בטלוויזיה.
את זה אני צריך לנקות בעריכה. הבן של חבר הכנסת...
מג'אדלה.
מוחמד מג'אדלה, זה אני נקה בעריכה. אוקיי.
אז אתה... את זה אתה תזכור.
לא, אני זוכר...
אוקיי, נכון, מוחמד מג'אדלה.
אתה אומר, הם פשוט קפצו, הם הלכו ישר לביזנס היהודי, במקום להיכנס לגטו ערבים מפרש ערבים.
אחד. דבר ראשון, סלימן השאפי היה כאילו יחסית החלוץ, בגלל שהוא היה הכתב של ערוץ 2 ברצועת עזה, וזה היה מאוד מאוד חשוב. ושאפי
ועזה הולך טוב יחד.
אבל אני חושב שאת the end of the day, האם מוחמד מג'אדלה או צבי יחזקאלי הם אלה שנותנים את הטון לגבי מה הערבים רוצים? ולצערנו הרב אני אומר את זה, וגם מוחמד מג'אדלה באחד הרעיונות שלו מדבר גם על הערבית של צבי יחזקאלי, אז אני אשאיר את זה למוחמד מג'אדלה, את הביקורת המאוד מאוד חריפה שלו על יחזקאלי. בסופו של דבר, יש לנו כאן שדה, שהמיין דיסיז'ן מייקרס שלו, והמיין אינפלואנסר שלו,
כאן...
הם יהודים ישראלים עם עמדה מאוד מאוד ברורה. נחזור... והערבי יודע פחות, ואני אגב, אני אומר את זה, עשיתי כל מיני דברים בעברי. אחד מהם זה שהייתי בעוונותיי כתב לענייני ערבים, או ראש הדסק של המזרח תיכון, של וואלה חדשות.
שמה סיכרת את הליגה העזתית.
נכון.
לא, והגדה.
נכון.
כן.
אבל אני אומר, גם שם התוודעתי, אפרופו ליחסי הכוח האלה. אני ישבתי שם באיזשהו... אמרו לי, אתה צריך לסקר את הנאום של... שכחתי איך
קוראים. שו
אסמו. שלא, של מי שהיה סגן מזכ"ל חיזבאללה בלבנון, ואני יושב שם ומקשיב, וואלה, אני לא מצליח להבין כמעט שום דבר, זה לג לבנוני, זה באיזה זה, שומעים מלא כל... ואני אומר לעצמי, איך יכול להיות שבי אנד לארג' תמיד הערבים לא מספיק כביכול אובייקטיביים כדי לעשות את העבודה הזאת, רק בגלל שהשם שלהם הוא שם ערבי, ומראש הם נתפסים כסובייקטיביים, בעוד יוני מנדל, שסבו וסבתו מגרמניה, הוא השחקן האובייקטיבי. יש פה איזשהו פאק בסיסטם. בעניין
בוא הזה. בוא נחזור למכתוב. הקמתם את זה בתוך ון ליר.
נכון.
והעבודה, איך קורית העבודה? איך, תקח אותי רגע לבית חרושת. איך מחליטים, איך פונים למול הערבי שלא רוצה, או הסופר שמפחד שיפרסמו אותו, איך, מה קורה שם בעבודה הקטנה, ביום-יום?
כשאנחנו חוזרים להיסטוריה של התרגום, אז אנחנו מזהים שיש שם כמה דברים שאנחנו רצינו לשנות במכתוב. אחד מהם זה באמת הנושא של דיבור עם הסופר, עם הסופרת הערבים. ברחבי העולם הערבי. ודבר שני זה, אחרי שקיבלנו את האישור, מה עושים כאן, מבחינת שיטת התרגום או עבודת התרגום וכו'. אז אחד, יש לנו ישיבות משותפות, ואני פה מזכיר גם את חברי אייד ברגותי, כי הוא עורך משנה של הסדרה ביחד איתי.
הוא גם כתב, גם כתב.
הוא כתב את סיפור הקאי כמובן, כן. והוא גם ערך תרגום של חלק מהספרים, והוא סופר מוכשר מאוד בעצמו ועורך. אז אחד, אנחנו מקבלים הרבה הצעות לתרגום של ספרים, ואנחנו מוציאים אותם...
הצעות מהסופרים עצמם?
לפעמים, או... בדרך כלל, אבל זה הצעות מחברים, חברות, אינטלקטואלים, אינטלקטואלים, כן. אוהבי ספר, פלסטינים ויהודים כאחד. ואנחנו חושבים דבר ראשון, ומוציאים את זה גם ללקטורות חיצוניות, אחד, מה החשיבות של הספר בערבית, כאילו בהקשר הזה, ודבר שני, מה החשיבות שלו לקהל דובר העברית בארץ. ואנחנו מנסים תמיד למצוא משהו שהוא יהיה מאוד חזק בשניהם. היינו, לא לקחת ספר שהוא מאוד יעניין את הישראלים, אבל הוא חלש מאוד מהבחינה הספרותית הערבית. ומצד שני, גם אולי למצוא משהו שהוא לא רק חזק נורא בעולם התרבותי הערבי, אלא כן משהו שיש לו איזשהו added value. וכשאני אומר added value, אני מתכוון ל-added value שלא יעשה מסאז' לישראלים. ישראל היא מדינה, ביקון של דמוקרטיה למזרח התיכון, כי יש, אפשר גם למצוא את הערבי
שיחשוב את זה. אתה יודע איפה פחדתי שאתם הולכים לעשות את זה? כן. ואני שגיתי ביהודי היפה, שאלי אל מוקרי, זה סיפור על יהודים בתימן.
זה יהודה תרגם לא במכתוב.
נכון, אבל... אה, זה לא אתם הוצאתם?
נכון, אבל אנחנו, יהודה הוא...
יהודה הוא יהודה, stand alone operation. שם פחדתי שזה יהיה חנופה, אבל זה בכלל לא, זה...
אז באופן כללי אני אומר, יש לנו את ההליך של הבחירה. אחרי שבחרנו, אנחנו לא מתקדמים עם התרגום, עד שאנחנו לא מקבלים אישור מהסופר, סופרת, או מבעלי הזכויות, זה אומר שאם הם נפטרו, אז אנחנו פונים לבעלי המשפחה.
ויש הרבה שאומרים לא?
אחד, דבר ראשון, אנחנו לא משחקים משחקים. ובארץ יש הרבה שמשחקים משחקים. אנחנו לא נלך ונגיד שתרגמנו מהאנגלית, בשביל שזה, אנחנו לא...
כך תרגמו ספרים שלי לערבית, בלי לשאול אותי.
נכון, אנחנו גם לא נגיד, בגלל שהערבים עושים את זה לנו, אז אנחנו נעשה להם. בסופו של דבר יש 400 מיליון ערבים, ובמזרח התיכון, ויש לנו 9 מיליון יהודים, או 8 מיליון יהודים שחיים בארץ, ויחסי הכוחות הם כאלה, או יחסי... אנחנו רוצים לשנות את היחס של היהודים אל העולם הערבי, והדרך לעשות את זה זה לכבד.
ויש סופרים שאומרים לכם לא?
אנחנו פונים אל הסופר, סופרת, ומסבירים להם דבר ראשון מה זה מכתוב.
מה הפרויקט?
מה הפרויקט? ואנחנו אומרים להם שאנחנו לא נתקדם אם הם לא יסכימו לתרגום מערבית לעברית, והם יגידו לנו מה התנאים שלהם. אם יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה להיות מתורגם.
ויש?
כן, ולא משנה מה התנאים, לא משנה אם חוזה, בלי חוזה, כל אחד. אנחנו לא מתרגמים, אנחנו לא מתקדמים עם זה נקודה. הרבה מהם אומרים, אני מסכים ואני רוצה, או אני מסכים, ואלה התנאים שלי. הרבה פעמים התנאים הם, אני דווקא לא רוצה משהו כאילו מהבחינה הזאת של קשר חוזר.
Don't ask, don't tell. כן, אבל... תתרגם עובדה, אז...
אבל העניין הוא שאני אומר, הרבה משחקים שוחקו פה, לא במכתוב.
כן.
הוקמו בתי הוצאה לאור שהם לא קיימים בארצות הברית בשביל לעשות פה איזשהו מין תהליך כזה. הלכו וקידמו ספרים שלמרות שהסופר אומר, אני לא רציתי שיתרגמו אותי, הם קנו את הזכויות מהבעלי זכויות בצרפת. אנחנו לא משחקים גם בגלל שיש לנו כבוד לאותו סופר שצריך מחר להתעורר בעיראק, או בסוריה, או בלבנון, ויכתבו עליו שהוא תורגם לעברית על ידי תתתתתתתת, ולמה אני צריך, אני רוצה לדעת האם אתה מוכן להיות מתורגם או לא. ואני אומר שחלק מהם, אחלה מוסטרן מאלג'יראית, אברהים נסראללה הפלסטיני שנולד במחנה פליטים בירדן וחי בירדן, מצאו את הדרכים לבוא ולהגיד, תרגום לעברית לא, תרגום לעברית על ידי מכתוב, ושאני נתתי את הזכויות לחבר הפלסטיני הזה שלי, שהוא זה שדאג,
כן.
זה כן. ואני חושב שזה מה שגם אנחנו רצים לעשות, אפרופו השיטה, לשנות משהו בתחביר, ואז שאנחנו אומרים, אנחנו דו-לשונים, ואנחנו דו-לאומיים, ואנחנו עובדים ביחד,
יוני, יוני.
קיבלנו את האישור.
יוני, יוני, קיבלתי...
לא, זה מה, זה...
כן, אז אני צריך רגע, calm down. אז קיבלנו את האישור, ואז אתם מצוותים חברותה של דובר עברית, דובר ערב, כלומר, כולם דוברים את שתי השפות, אבל יושבים שניים ועובדים בתור חברותה, נכון?
זה שונה מפרויקט לפרויקט, כי יש פרויקט לדוגמה שאנחנו צריכים בו גם סוג של ליווי אקדמי, ואז בגלל שזה פרויקט היסטורי, משהו כזה. בוא נגיד סוג של סטנדרט, רומן, עכשווי, אנחנו ננסה לחשוב על מי יהיה המתרגם ומי יהיה עורך התרגום. הרבה פעמים המתרגם נוטה להיות יהודי, כי מפרט הדובר
עברית... הנגשה לשפה העברית יותר טבעית, לא.
הם, ועורך התרגום יהיה פלסטיני, אבל זה לא תמיד היה כך. והיו לנו גם ספרים, גם סיפורים שתורגמו לידי פלסטיני ועורך התרגום היה יהודי, וגם היה לדוגמה את שפת הסוד, רומן של נג'ווה ברקת, שתורגם במשותף על ידי כיפה עבד אל-חלים וברוריה הורוויץ, החידה של אדמון אמרן אל מלך, שתוגם במשותף על ידי לואי ווטד ויהודה שנב שערבני, אז יש לנו גם סוגים כאלה, אבל בוא נגיד, בדרך כלל אנחנו ממנים מתרגם ועורך תרגום.
כמה ספרים כבר הוצאתם?
הוצאנו 32 ספרים וקונטרסים מכל רחבי המזרח התיכון. יש מיקוד, מיקוד פלסטיני, שזה גם חשוב, כי אנחנו אומרים בסופו של דבר...
מה זאת אומרת מיקוד פלסטיני?
זה אומר שמתוך ה-32 זה לא שיש חלוקה שווה בין כל ארצות המזרח התיכון. יש לנו רצון יותר לתרגם ספרות פלסטינית, כי זה החור השחור, וזה הסוגיה הגדולה.
מה הבסלר של כל הספרים של מכתוב?
אני חושב שיש לנו... את ילדי הגטו של אליאס חורי.
של אליאס שיהודה תרגם, זה חלק מטרילוגיה.
נכון, חלק מטרילוגיה, שאחריו יצא סטלה מריס, ועכשיו רג'ולון ישבעוני, אדם בדמותי. ספר ילדים שמאוד הצליח, הילדים צוחקים, של הסופר הסורי זכריה תאמר, שיצא בגרסה דו-לשונית, ערבית-עברית.
אותו אני לא מכיר.
מה, אני צריך לשלוח לך?
לא, אל תגיד, אני אבוא לקחת.
בסדר גמור. ויש לנו כמה ספרים עיראקים שמאוד מאוד הצליחו. סמיר נקש, הסופר היהודי האחרון שכתב בשפה הערבית.
שם.
פה. נולד בבגדד, כן. נפטר בפתח תקווה. בעצם קוראים לו סופר ללא קוראים. כי הוא כתב בערבית בארץ, והערבים במזרח התיכון אמרו, הוא כותב מישראל שזו מדינת אויב, אנחנו לא קוראים. והיהודים בארץ אמרו, זה היהודי שבמקום לעבור לעברית, הוא ממשיך לכתוב בערבית, אז אנחנו לא קוראים.
לפרסית אתם לא עושים, נכון?
פרסית יש לנו
רק... זה אורלי נוי עושה במקום אחר.
אורלי נוי תרגמה אצלנו את מנהל בית הספר.
אוי, זה ספר נהדר.
ספר מדהים.
עשינו עליו תוכנית פה.
ספר מדהים. ואורלי, אנחנו...
הוא ביקורת חברתית על...
ממש, כל מנהל בית ספר שאני מכיר בארץ, נתתי לו גם את העותק של זה, כי גם אפשר לזהות הרבה מאוד ביקורות שהן רוחביות. כלפי אלה שהם מספיק גרועים בשביל להיות מוקפצים למעלה, אנחנו מכירים את זה ממשרד החינוך וממשרדי ממשלה אחרים בארץ.
כולל ההערות שלה על ה...
נכון. עוד דבר שהרבה פעמים קורה, ואני חושב שזה גם חשוב, זה שהספר שלנו, המטרה שלו היא לוודא שאנחנו לא עושים פה לאף אחד feel good. והדרך גם לעשות את זה, אחד, להגיד למתרגם ולעורך את התרגום, אתם חייבים למצוא דרך להכניס את הערבית אל תוך הספר. המטרה שלנו היא לא לעשות תרגום שקוף וקולח ושוטף וכיפי.
ואז אתה משאיר מונחים, כולל התעתיק.
דבר שני, אנחנו מבקשים מהיהודי ומהפלסטיני להתגושש ביניהם על תרגום וסוגיות תרגום. לאף אחד אין מונופול על העברית. זה שהיהודי הוא דובר עברית שפתם, אז מה? אין מונופול על העברית.
כלומר, ברור כשאני קורא את הספר, אני ברור לי שמקורו ערבי, הוא לא ספר אוניברסלי, נכון, זה המשמעות.
נכון, ואנחנו רוצים את הדבר הזה. דבר שני, אנחנו כן רוצים, הרבה פעמים זה קורה באחרית הדבר, לספר עוד משהו על הספר. זאת אומרת שכשאתה קורא רומן שתורגם, לא יודע מה, מאנגלית, הרבה פעמים זה ספר שאתה מניח ליד המיטה, אתה פותח את העמוד הראשון, מגיע לעמוד 250, ואחרי זה אתה עובר לספר הבא. פה מאוד חשוב לנו, וזה גם חשוב הרבה פעמים לסופרים הערביים, שהמטרה היא גם לעשות פה איזשהו תהליך של...
פדגוגי.
פדגוגי.
כן.
תדעו לכם עוד משהו על החוויה הפוסט-קולוניאלית באלג'יר. לכם עוד משהו על פלסטינים ועל החיים שלהם בגדה המערבית.
בוא נלך על היוני. כן. בעצם מה שההוצאה עושה כקונספט, וזה בעיניי פרויקט, בעיניי זה פרס נובל לספרות. אבל אין למולים, יש רק לכותבים עצמם, הוא בעצם מכריח אותי הקורא, מי שרוצה לקרוא, להביט באיש הנעלם. הרי הישראלים חושבים שרק אנחנו, יש חומה ויש גדרות וכולי. אני הקשבתי לשיחה שלך שנעשתה מזמן, או לא מכבר.
רגע, אבל עצור שנייה, אברום. גם האיש הנעלם, מה שאתה אמרת, אבל זה גם לעשות שינוי בעולם בדרך אחרת. יש כאלה, מעולם הספרות ולא מעולם הספרות, שבאים אלינו ואומרים, איך אתם מצליחים? למה אליאס חורי אומר לכם כן? למה אחלה מוסטרן מי אמרה לכם כן? איך יכול להיות שעכשיו אתם עובדים על יצירה סודנית? איך יכול... ואנחנו אומרים לאותם אנשים, ואותם מרכזים, עמותות וכו', אנחנו לא גוף יהודי-ישראלי-עברי, פול סטופ. יש לנו תחביר אחר. אנחנו פועלים בשוויון מוחלט. יש לנו יהודים ופלסטינים בכל שלבי העבודה. אנחנו עושים את הדברים שלנו, הכל בצורה דו-לשונית, הכל בצורה מחשבה משותפת. יש לזה השלכות על הדרך שבה אנחנו מתפסים ונקראים על ידי השכנים המיידיים שלנו, ארצות המזרח התיכון.
זה הכל נכון, אני חושב...
אתם רוצים גם, תשתנו. תלמדו ערבית, תעבדו במשותף. אל תיתנו לפלסטיני רק בסוף לעשות לכם הגעות. תעבדו במשותף, תדברו על צדק, תדברו על שוויון. ואני אומר את כל הדברים האלה, כי יש לנו פה גם איזשהו רצון, שיום יבוא וגם התחביר הפוליטי בארץ ישתנה. שיום יבוא וגם הארץ שבה אנחנו חיים גם היא תשתנה. שהיא לא תמשיך ותהיה רק מדינה שבה היהודים הם קובעי החלטות, ולפעמים לערבים מודיעים, הקמנו לכם מוזיאון ותהנו מזה.
אז אני חושב,
אלא משהו הרבה יותר עמוק ברוחו של סלמן נטור.
אני חושב שכל זה נכון, וזה ניכר בסוג העבודות ובדרך שבה אתם ממתגים ומשווקים את הדבר. יש עוד נקודה, זה יצריך בהתחלה כמה סופרים ערבים אמיצים.
נכון.
כלומר, ברגע שאדם כמו אליאס חורי, שהוא ענק, זאת אומרת, אמר כן, זה, עזוב את המלאכת מחשבת של התרגום של יהודה, תרגומי יהודה, שאתה לא יכול להאמין שהבן אדם למד מחדש ערבית בפרק השני של חייו, כי הערבית הבגדדית של אמא שלו נמחקה, ברגע שאליאס הפך לעוגן, לא רק הוא, אז כבר אחרים יותר קל להם, ולאליאס הרבה פעמים היה אומץ...
סלמן נטור.
עצמו.
סלמן נטור הקים את הסדרה הזאת בלי לראות את הספר הראשון יוצא לאור. אני כותב באחרי דבר שבחיים לא דמיינתי, שאני אחגוג את הספר הזה...
לא, אתה דמיינת איך אתה תיתן לו את הספר בערב ההשקה.
נכון, ואיך שם שהוא לא נמצא שם. אני אומר, סלמן נטור מהבחינה הזאת הוא מאוד מאוד חשוב לנו. הוא גם נביא, הוא גם... ברגע שסלמן אמר, אנחנו פלסטינים, אינטלקטואלים פלסטינים בישראל, רוצים לקחת חלק בפעולת התרגום הזאת, ורוצים לשנות את שדה התרגום מערבית לעברית, ורוצים לדבר על תרגום שוויוני.
זה האנשים האמיצים שאני מדבר.
נכון, אני חושב שזה מאוד
מאוד חשוב. הם הראשונים לפני הפרויקט באיזשהו מקום, או הם הגרעין העמוק. אין פרויקט כזה שמתרגמים עברית לקורא ערבי, נכון?
תראה, יש תרגומים של עברית לערבית, הם קוראים הרבה פעמים במצרים, בלבנון, בירדן, במקומות אחרים. הרבה פעמים זה במנותק לחלוטין,
ספרים
כמובן.
ספרים שלי תורגמו שניים באופן פיראטי, נכון. ואני אפילו לא יודע... אוקיי, אני רוצה ללכת לפרק האחרון שלנו.
לא, יש עוד.
זה הפרק הבא, טוב. הבא.
אתה יודע על כמה דברים לא דיברנו? כן, מה... לא חשבתי שאנחנו פותרים גם את הסכסוך.
אפילו לא שאלתי אותך מה שלומך, אתה אומר... האחר, הנסתר, הנעלם, הבן אדם שאנחנו מדברים עליו, כי אנחנו גם שנינו מעורבים מאוד, נגיד, ברצון לשנות את הסינטקס, את הדקדוק הפנימי של השיחה, וגם חייבות ערכית ורוצים הרבה דברים כאלה, אבל בעבור רוב הישראלי זה הכולם. כולם. ו... אני הקשבתי לך לא מזמן לשיחה שהייתה לך בפודקאסט הנפלא, הוא באמת יוצא מן הכלל עם קלאצ'קין ב, 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 ב... לא יודע איך קוראים להם לארגון של זה שלהם, אבל פודקאסט יוצא מן הכלל. ואתה דיברת שם הרבה על, על האנושי שבצד השני. ואני שואל, איך מתוך המצב הנוכחי, איך אפשר לפרק את הכולם הזה, ולהפוך אותם לאינדיבידואלים, זה הסופר הזה, וזאת הדעה הזו, ובוא נתקע, כמו שאני רוצה להתייחס ליוני, ולא לכל היונתנים, או לא לכל הישראלים, תפרק לי את הכולם הזה רגע. זה כבר פוליטי, זו שאלה פוליטית.
תראה, אני, זו שאלה קצת מכשילה אברום, אבל לא, אני אומר, כי יש, התשובה שלך נמצאת בגוף השאלה, ואני לא בטוח שהיא התשובה שלי.
אוקיי.
ואני אסביר. אני חש... האנושי שלי זה לא... אני רוצה לספר לכם עכשיו על סיפור של אדם אחד בעזה. ואז אתם יכולים אולי להסיק שיש 2 מיליון רעים בעזה, אבל יש גם בן אדם אחד טוב בעזה. האנושי שלי... זה לספר אחד סיפור שהוא הרבה יותר גדול מהסיפור עצמו, אלא להגיד, אני רוצה לספר לכם על בן אדם שמייצג משהו גדול. ודבר שני, להצליח לומר משהו שהוא רוחבי. אני אסביר.
זה אדם גנרי בעצם.
כן, אני חושב ש... יש לנו סיפור, אנחנו עכשיו בתוך עזה הרבה, ויש לנו סיפור עצוב עם, עם הרומן היחיד שתרגמנו, מערבית לעברית, שהוא רומן עזתי, שהוא רומן מצוין של הסופר עטף אבו סייף, אבל הוא לימים מונה לשר התרבות הפלסטיני, ואפרופו אישור והסכמה, זה היה הרגע שבו, אחרי שהספר יצא, הוא אמר בעצם לא. ואז אנחנו אמרנו, אנחנו לא
מסכים. גנזתם אותו?
אנחנו גנזנו אותו. אבל הסיפור הזה לא אמור לגרום ליהודי, וזה סיפור, באמת, אדם פלסטיני נמצא, בערך כבן 80, שרוע על הכביש, ליד מחנה הפליטים ג'באליה, שזה היה המרכז של המרכז, ושם התחילה אינתיפאדה.
ואף אחד לא יודע מי הוא.
ואף אחד לא יודע מי הוא. ומתגודדים סביב המיטה שלו, עיתונאי וסטודנטית, ונהג מונית, ומוכר פירות, ושוטר שיושב שם על איזה כיסא ירוק בכניסה לבית חולים. ובעצם, בגלל שהעיתונאי אין לו על מה לכתוב, כי זה בן אדם שאף אחד לא יודע, אז מה שהוא מצליח לעשות זה לספר דרך הגוף של הבן אדם הזה את סיפורה של רצועת עזה ואת סיפורה של פלסטין ההיסטורית. אז המטרה היא לא להגיד, בעזה יש עיתונאי או בעזה יש סטודנטית. המטרה היא לומר, בעזה יש חברה אנושית.
שלמה.
שלמה. וחברה אנושית שלמה, ואת זה כבר אנחנו כותבים באחרית הדבר, שמנותקת מהעולם כבר 15 שנה או 20 שנה, עוברים עליה תהליכים, וקורים בה דברים, כי היא לא, זה לא רובוטים. ואנחנו בתור אנשים שרוצים לחיות בשלום, במרחב הזה שבין הים לנהר, אני אומר את זה בכוונה בגלל שהמרחב הזה שבין הים לנהר, ישראל כרגע שולטת עליו בצורה כזאת או אחרת, וגם בחלק, מתיישבת בו בצורה כזאת או אחרת, עם צבאית, עם אזרחית, אנחנו חייבים להבין שיש תהליכים שהם תהליכים שקורים לחברות שנמצאות בסכסוך, ושאנחנו, האנושי זה לדבר על זה שיש שם סכסוך, ושהסכסוך הזה הוא לא פתור, וכשהסכסוך הוא לא פתור, אז יש היעדר של תקווה, וכשיש היעדר של תקווה, אז יש עלייה של כוחות קיצוניים, וכשיש עלייה של כוחות קיצוניים, עם היעדר של תקווה, ועם חוסר יכולת להאמין שמחר, או בעוד שנה יהיה יותר טוב, אז אנחנו הולכים למקומות חשוכים ונוראים מאוד מאוד מאוד. אז זה לא שאני רוצה שקוראים של הספר בסוף יגידו, יש עיתונאי בעזה, אלא שיבין שהסוגיה שקשורה לעזה, או הסוגיה שקשורה לפלסטינים, או הסוגיה שקשורה לעיראק, היא סוגיה של בני אדם. ואני חושב שזה משהו שכמעט ולא קורה בארץ, כי יש פה איזשהו מין שילוש קדוש בתוך הפילוסופיה הפוליטית הישראלית, שבה הרבה פעמים אומרים, אין סכסוך, עזוב, אנחנו כבר פה סכסוך, ורקמנו את ה-whatever, לישראל אין חלק בסכסוך הזה, ואין גם אפשרות לפתור את הסכסוך הזה.
כותב,
ואני אומר, יש סכסוך, לישראל יש חלק בסכסוך הזה, ויש דרך לפתור את הסכסוך
הזה. אתה מצטט בספר שלך, הלטיני של המזרח התיכון, אתה מצטט משהו ממאמר מעיתון השילוח מ-1907 של יצחק אפשטיין. הוא אומר, דבר אחד שכחנו, 1907...
שאלה נעלמה.
כי יש בארץ חמדתנו עם שלם, שנאחז בה זה מאות בשנים, ומעולם לא היה בדעתו לעוזבה. חובה עלינו להכיר כראוי את העם הערבי, תכונותיו, נטיותיו, שאיפותיו, לשונו וספרותו. אתה במובנים רבים מקיים את צוואתו של אפשטיין, להפוך את השאלה, לא נעל, את העם הנעלם, לא נעלם.
מעולה, המאמר שאלה נעלמה, שהוא פורסם בכמה חלקים, זה מאמר מונומנטלי, חשוב מאוד, שהרלוונטיות שלו בשנת 2024 או 2025...
יותר גדולה מאז.
יותר גדולה כן. מאז. יותר גדולה
אבל,
מאז.
אבל אני אגיד לך משהו, קראתי את הספר הזה של הוראת השפה העברית שלך, וחשבתי, הוא ספר כבר שני בסדרה
נכון, כי,
בעצם.
נכון, כי שפה כן. מחוץ למקומה עוסק בעיקר במודיעין ואוריינטליזם.
איך הם משתמשים בשפה לשליטה, כמנגנון שליטה, ולא כמנגנון היכרות ולחיצת יד. כאן זה הרבה יותר הנדשייק. והרגשתי שאתה קצת מתגעגע לאימפריה העות'מאנית, זאת אומרת, לפני כניסת הלאומיות והלאומנות, למצב שיש מרחב גדול מדבר עם תרבויות שונות, שנגמר ב-1917.
נכון, אני לא יודע אם אני רק, אני לא יודע אם אני מתגעגע לאימפריה העות'מאנית ולשלטון העות'מאני, כמו שאני מתגעגע לסוג אחר של יחסים בין יהודים לבין ערבים בארץ הזאת.
אני מתגעגע לזה גם לבין יהודים ליהודים, אבל
נכון,
זו שיחה אחרת.
נכון, נכון.
כן, בבני אדם.
אחד מבחינת הקשר למקום הזה, האזור הזה. האזור הזה, גם בסוף המאה ה-19 וגם היום, הוא אזור ערבי. האזור שבו אנחנו חיים, אנחנו עדיין לא גובלים לא בלוקסמבורג ולא בליכטנשטיין. אנחנו גובלים עם סוריה ועם מצרים ולבנון וירדן ופלסטין, הרשות הפלסטינית, עזה גדה. זה לא השתנה. ואנחנו מוקפים ב-400 מיליון דוברי ערבית, והיחס של היהודי, האשכנזי דובר היידיש, או הספרדי שגר בצפת, או המוסטעריבון שחיו בפקיעין ובמקומות אחרים, בסוף המאה ה-19, היה יחס הרבה יותר מכבד כלפי הערבי וכלפי הערבית, מאשר היחס שקיים היום. לא רק היחס, גם הידיעות, אוקיי? וזה הדבר שאני באיזשהו מקום מתגעגע אליו, ולכן, כשסלמן נטור, שאיתו התחלנו היום את הפגישה, מדבר בנאום המפורסם שלו באנה מיני ליהוד, על מה צריכים היהודים להחליט בארץ. הוא אומר, היהודים צריכים להחליט, האם הם דיירי קבע, או האם הם דיירים זמניים. אם הם דיירים זמניים פה במקום הזה, אני אגיד לכם מה אתם צריכים לעשות. תשקיעו בצבא, תשקיעו בחומות, תשקיעו בתת קרקע, תשקיעו בנשק גרעיני.
צלבנים.
זה דיירים זמניים. אם אתם דיירי קבע, תשקיעו בתרבות, תשקיעו בחברה, תשקיעו בהיכרות, תשקיעו בכבוד. תכבדו את האדם שנמצא פה, תכבדו את הסלע, תכבדו את הים, תכבדו את המים, תכבדו. ואני חושב שיש בו איזשהו משהו מהבחינה הזאת, שהוא לוקח אותנו הרבה יותר עמוק מהסיפור של 67-48 או 7 באוקטובר.
אני עשיתי רק קצת מזה, אני השקעתי בך. יוני, תודה רבה.